כתובות, דף פי ח', מתחילים בעזרת השם, דף פי ז' עמוד ב', 11 שורות מלמטה, במילים עד אחד. שיטות שונות ומשונות הומצאו במהלך השנים כדי להוציא את האמת לאור. הכניסו אנשים לחדרי חקירות, אפילו עליהם אמצעי לחץ כבדים. יש תיאור שמובא באחד הראשונים בספר הערוך ערך הסת על האופן שבו היו מפעילים לחץ על אדם שיש חשש אולי הוא משקר כדי שהוא יודע לאמת. היו כמובן משביעים אותו שישבע. ואם זה שבועה שהוא חייב מהתורה, היו מאיימים עליו מאוד. איך? היו מביאים מיטה שנושאים במתים ומניחים באמצע החדר. וכדי לעשות כל מפחיד, בזמנם לא היו כל כך כלים אלקטרוניים לייצר קולות מפחידים, היו מביאים שקים מאור מלאים באוויר שמבקעים או מתירים אותם, וזה היה עושה רעש מרעיד לב כדי שאדם ייבהל מאותו קול. היו מדליקים נרות, מפזרים אפר, מטילים שקים, ועומד שליח בית דין ומאיים על אותו אדם שחוששים שהוא משקר, ומשביעים אותו שבועה מהתורה ואומרים לו, דע לך, אם הבן אדם הזה משקר, הוא יהיה בחרם לא רק של בית דין של מטה, אלא גם של בית דין של מעלה. וכל הכללות האמורות בתורה יחולו על ראשו וכל 248 איבריו. על כל איבר ואיבר מאיבריו תחול כללה חלילה. ותוקים בשופר. ואז הם מחבים את הנרות ואומרים לו שישבע. זה היה כשהיו משביעים את האדם שבועה מהתורה. אם לא שהוא בטוח בצורה מושלמת שהוא דובר אמת, הוא לא ילך להישבע. אחד המקרים שבהם משביעים את האדם שבועה, זה אישה שבאה לטבוע כתובה, והבעל טוען שהוא שילם לה עד הזוז האחרון, והיא אומרת שהוא לא שילם, ואומר הבעל, יש לי עד שמעיד ששילמתי לך. עד אחד מעידה שהיא פרועה. לא תיפרה, אומרת המשנה, אלא בשבועה. איזה שבועה? סבר רמי בר חמא למימר שהשבועה הזאת מהתורה, מדאורייתא. דכתיב, אמנם לא יקום עד אחד באיש, אי אפשר לסמוך על עד אחד, אבל ממשיך הפסוק ואומר, לכל אבון ולכל חטאת, דווקא לעונשים מיטה, מלכות, ממון, לכל אבון ולכל חטאת הוא דיינו קם. אבל עד אחד, קם הוא כדי לחייב את האדם שהוא מעיד נגדו שבועה. ואמר מר, מהפסוק הזה למדנו, כל מקום שהשניים שמעידים עליו שהוא חייב, מחייבים אותו ממון שישלם, אז כשיש רק עד אחד מחייבו שבועה. אז אם כן, אם היו שני עדים שמעידים שהבעל שילם את הכתובה, הבעל לא היה צריך לשלם פעם נוספת. אז כאן כשיש עד אחד, האישה חייבת להישבע מהתורה שהיא לא קיבלה את הכתובה. כי אמנם יש כאן עד אחד שמעיד שהיא קיבלה את הכתובה, אבל אם מצד שני יש לה את הכתובה בעצמה, שזה שטר שבעצם אומר עם שני עדים שחתומים עליו, שהבעל חייב לה את הכתובה. אז בשביל להיות בטוחים שבאמת היא לא קיבלה את הכתובה, היה סבור רמי בר חמה לומר שמשביעים אותה שבועה לא מדרבנן אלא מהתורה. אמר רבה, שתי דברים יש לנו להשיב ולדחות את דבריו של רמי בר חמה, שתי תשובות בדבר. חדה, הטענה הראשונה, הדחייה הראשונה, דכל הנשבעים שבתורה נשבעים ולא משלמים. אז נניח, אם היינו מחייבים את הבעל שישבע שהוא שילם את הכתובה, אז הוא היה נשבע ופטור מלשלם פעם נוספת. אבל כאן, כשהיא נשבעת, על מה היא נשבעת? שלא שילמו לה. אז היא נשבעת ונוטלת. זה שבועה שהיא לא מהתורה. ועוד, הרי כשהוא טוען שהוא שילם הבעל את הכתובה, והיא טוענת שהיא לא קיבלה, אז נניח שהיא באמת לא קיבלה, והוא אין לו כסף לשלם לה, נגבה מהקרקעות שלו. אז יש כאן בתביעה הזאת שיעבוד של קרקעות, והרי הכלל הוא שאין נשבעין מהתורה על כפירת שיעבוד קרקעות. אלא אמר רבה, השבועה הזאת שהיא נשבעת שהיא לא קיבלה את הכתובה, היא רק מדרבנן. ולא מאיימים עליה את כל האיומים, אין את כל התהליך הגדול שיש בשבועה מהתורה. על מה משביעים אותה? הרי יש לה שטר כתובה, וכל זמן שהשטר בידיים שלה, כנראה שהבעל לא שילם, אז למה היא צריכה להישבע? אז מה אם יש עד אחד שמעיד שהיא קיבלה? הרי עד אחד לא נאמן מול השטר שיש עליו שני עדים. כל הסיבה שחכמים תקנו שהיא תישבע, כדי להפיס דעתו של בעל. להרגיע אותו, לפייס אותו, כי בעצם יש כאן עד שמעיד לטובתו, ואם לא יתחשבו בעד הזה בכלל, דעתו לא תהיה מפויסת. אז כדי להפיס את דעתו, תקנו לפחות, בגלל שהבאת עד אחד, אנחנו מחייבים אותה שבועה. לא התעלמנו מהעד הזה. אמר רב פאפה, אם פיקח הוא הבעל, שיש לו עד אחד שהוא שילם לה את כתובתם, והיא טוענת שהיא לא קיבלה את כתובתה, והוא לא רוצה שהיא תהיה חייבת רק להישבע מדרבנן, אלא הוא רוצה להשביע אותה שהיא תהיה חייבת שבועה מהתורה. וכמו שבאנו מדברי הערוך, איך היו מאיימים על מי שחייב שבועה מהתורה, שעם האיומים האלה בדרך כלל, אם האדם לא היה בטוח באופן ודאי במה שהוא נשבע, הוא היה נמנע מלהישבע. כאן רש"י עוד מוסיף ששבועה מהתורה היא שבועה בשם השם או בכינוי של שם השם, והנשבע אוחז ספר תורה בידו, וחמורה השבועה הזאת מאוד לעומת שבועה דרבנן שהיא בסך הכל כללה. ככה רש"י מביא כאן, אם הבעל הוא פיקח מביא אותה, מייט אלה, לידי שבועה מהתורה, שבועה דאורייתא. איך? אומר הבעל, בסדר. אני טוען ששילמתי לך את הכתובה, ויש לי עד אחד שמעיד שכך היה. את טוענת שלא קיבלת את הכתובה. בסדר. הולך לעד אחר, קורא לו, ומשלם לה פעם נוספת את הכתובה, בפני העד השני. יעיב לכתובתה באפי חד סעדה. אחר כך הוא בא עם שני העדים. העד הראשון שראה פעם ראשונה שהוא נתן את הכתובה, והעד השני שהוא ראה פעם שנייה שהוא נתן את הכתובה. מצרף את שניהם ומביא אותם לבית הדין. סמיך סעדה קמה סעדה בטרה, סומך את העד הראשון שראה שהוא שילם פעם ראשונה את הכתובה עם העד השני שרואה ששילם פעם שנייה את הכתובה, מביא אותם לבית הדין. ואם כן, יש לו כאן שני עדים שמעידים שהוא שילם את הכתובה. ומוקים לו להנח כמה אי במלווה. הוא יכול לטעון שהתשלום שהוא שילם בפעם הראשונה, שעל התשלום הזה מעיד העד הראשון, הוא לא שילם עם זה את הכתובה. הוא נתן לה הלוואה. ויש עד אחד שמעיד שהוא נתן לה הלוואה. ובמקרה שאדם טוען שהוא הלווה כסף, ויש לו עד אחד שמעיד לטובתו, אז זה הלווה שטוענים עליו שהוא לקח את הכסף, אם הוא לא רוצה לשלם, הוא צריך להישבע מהתורה. כי הרי עד אחד מחייב שבועה את הלווה. מקשה הגמרא, מתקיף לרב שישה ברדה רבידי. קושיה. איך הוא מצרף את שני העדים? כל אחד ראה משהו אחר. כל אחד מעיד על משהו אחר. היח סמיך סעדה כמה סעדה בטרה. איך הוא סומך את העד הראשון עם העד השני? עם העד האחרון? כל אחד ראה סיפור אחר? על כל סיפור יש לו רק עד אחד. ואם היא טוענת ששניהם משקרים, היא תשווה להכחיש את שניהם, והיא תוכל לגבות פעם שלישית. אלא, אמר רב שישה ברדה רבידי, בפעם השנייה כשהוא נותן לה את הכתובה, הוא קורא לעד שראה בפעם הראשונה, ומצרף אליו עד נוסף. יעיב לה כתובתה גם בפני באפי סעדה קמה, העד הראשון, שראה שהוא נתן לה את הכתובה פעם הראשונה, ומביא עד נוסף, סעדה בטרה. אם כן, יש שני עדים על הפיראון שהוא פרה את הכתובה בפעם השנייה. ואת זה היא לא יכולה להכחיש. ואחר כך הוא מעמיד, מוקים לה, לתשלום שהוא שילם בפעם הראשונה בנוכחות עד אחד. הוא מעמיד את אותו תשלום להנח כמה אי בהלוואה. יכול לטעון שהוא נתן את זה בתורת הלוואה. יש עד אחד שמעיד שהוא נתן לה את ההלוואה. ואם היא כופרת בזה, היא חייבת שבועה, כי עד אחד מחייב שבועה. עדיין מקשה הגמרא, אמנם אנחנו מקבלים את התשובה הזאת, רק יש כאן איזושהי דבר, איזושהי נקודה שצריך להוסיף. מתקיף לרב אשי, גם אם הוא ישלם לה את הכתובה בפעם השנייה מול שני עדים, הקאטי עדיין יכולה למימר, יכולה לטעון שתי כתובות הווי. כשאני התחתנתי, הוא נתן לי פעמיים כתובה. ואם כן, יש עד אחד שראה שהוא שילם לה פעמיים, הוא מסייע למה שהיא טוענת שיהיו לה שתי כתובות. אז הוא לא יכול לזקוף את התשלום הראשון כהלוואה, כי היא טוענת שזאת הייתה כתובה, אז היא לא חייבת להישבע על זה מהתורה. אלא אמר רב אשי, דובר כאן, רב אשי מוסיף, זאת אומרת הוא לא מביא תירוץ חדש, אלא הוא מוסיף על התירוץ שתירצנו כעת, שכשהוא נותן לה בפעם השנייה מול העד הראשון שראה בפעם הראשונה שהוא שילם, ומול עד נוסף, הוא דמודה לו, הוא מודיע לעדים האלה שהוא שילם לה בפעם הראשונה את כתובתה. ועכשיו הוא משלם לה פעם אחרת. למה? כי הוא רוצה לתבוע אותה על הפעם הראשונה. במקרה כזה העד שראה פעמיים לא יסייע על הטענה של האישה. כי הוא יודע שהפעם השנייה שהוא שילם זה היה רק כדי שיוכל הבעל לתבוע על הפיראון הראשון. ואז היא לא תוכל לטעון שהיו לה שתי כתובות. כי זה דבר שהוא לא שכיח, וגם אין לה עד לטובתה. מקרה נוסף, שאישה שבאה לתבוע את כתובתה, מחייבים אותה שבועה, אם היא באה לגבות מנכסי יתומים, למדנו במשנה. זאת אומרת, אם היא למשל אלמנה שבאה לתבוע את הכתובה, מנכסים של היתומים. או מנכסים משועבדים. זאת אומרת, שבעלה מכר את הנכסים שלו לאחרים, אבל האישה באה וגובה מהלקוחות, כי הנכסים האלה היה להם שיעבוד, כי הרי הבעל להם מחויב לכתובה. או כשגובים שלא בפניו, בכל המקרים האלה לא תיפרה את הכתובה, אלא בשבועה. מביאה הגמרא משנה במסכת שבועות. תנן הטה. וכן היתומים, זאת אומרת, אדם ש... הלווה כסף לאנשים ונפטר, והיתומים שלו באים לגבות את החובות שחייבים לאביהם, לא ייפרעו אלא בשבועה. שואלת הגמרא מימן, ממי היתומים באים לגבות את החוב שאביהם חייבים לאביהם, ממי הם באים לגבות את החוב שאתה מחייב אותם שבועה? היא לימה, אם תאמר שהם גובים מהלווה עצמו שלקח כסף מאבא שלהם והם באים כעת לדרוש ממנו את הפיראון, למה הם צריכים להישבע? השתא, כעת, הרי אילו אביהם היה חי, היה לוקח שקיל בלא שבועה, יש לו שטר. והיתומים, כוחם חלש, אין הוא לא יגבו אלא בשבועה. למה חכמים החמירו על היתומים שישבעו במקום שאביהם היה פטור מלהישבע? אלא חייבים לומר שהמשנה החיקה אמר, כך מתכוון התנא שם לומר, מדובר כאן שגם זה שלקח את הכסף נפטר, וכעת היתומים באים לדרוש את הכסף שאביהם נתן, הם באים לדרוש את זה מיתומים אחרים שאביהם לקח. וזה מה שהמשנה אומרת, וכן היתומים שבאים לגבות מן היתומים לא ייפרעו אלא בשבועה. בדור הקודם אחד הלווה לשני, הדור הבא בא לגבות מהיתומים, היתומים באים לגבות מהיתומים, ועל זה מחייבים אותם שבועה. את הגובים, זאת אומרת את הבנים של המלווה. אמר רבי זריקה, אמר בשם רבי יהודה, לא שנו שאם הם ישבעו, הם יכולים לגבות מהיתומים את החוב שלטענתם אבי היתומים היה חייב לאבא שלהם, אלא במקרה שכנגדם היתומים של זה שהיה חייב, של הלווה, אמרו היתומים, אמר לנו אבא, נכון, לוויתי, הוא הודה בזה, והוא טען שהוא כבר שילם, פרעתי. אנחנו לא מאמינים לו שהוא שילם, כי אם הוא היה משלם, הוא היה צריך לקבל בחזרה את השטר. למה השטר עדיין נמצא ברשותו של המלווה? לכן, המלווה או היתומים שלו גובים ממנו או מהיתומים שלו בשבועה. אבל אם הבנים של זה שלקח את הכסף, של הלווה, טענו ואמרו, אמר לנו אבא, מעולם לא לוויתי. לא לוויתי. אם יבואו אחרי 120 שנה שאני אחיה עלי אדמות, בטוב ובנעימים, יבואו אליכם ויתענו שלוויתי, תדעו לכם שזה שקר, זה לא היה ולא נברא. אז טוען רב יהודה שהוא נאמן, ולכן אף במקרה שהיתומים של המלווה ישבעו שבועה, לא יפרעו היתומים של זה שטוענים שהוא הלווה. מתקיף לרבה. אדרבה, במקרה כזה ודאי שאנחנו לא מאמינים לזה שטוען שהוא לא לקח את ההלוואה על הלווה. כי הרי יש כאן עדים שחתומים על השטר שנמצא ברשותו של המלווה ויתומיו, שהם עדים שכן הייתה הלוואה. ואם כן, המלווה יכול לגבות, או היתומים שלו יכולים לגבות אפילו בלי שבועה. כי זה שטוען לא לוויתי, בוודאי טוען לא שילמתי. כי אם הוא לא לווה, הוא בוודאי לא שילם. כל האומר לא לוויתי, כאילו שהוא אומר לא פרעתי דמי. הוא מודה שהוא לא פרע ולא שילם. ויש מצד שני שטר שהוא כן לווה, אז הוא חייב לשלם. הוא מודה שהוא לא פרע, הוא לא שילם. אלא, היא התמר, אם נאמרו דבריו של רב יהודה, אך היא התמר, כך הם נאמרו. אמר רבי זריקה, אמר בשם רב יהודה, לא שנו שהיתומים של המלווה שבאים לגבות את החוב שהיו חייבים לאביהם, הם חייבים להישבע. אלא במקרה שאמרו היתומים של הלווה, כשבאים לתבוע מהם את הכסף, הם טוענים, אמר לנו אבא, כבר לוויתי אבל וכבר פרעתי, אני כבר שילמתי את החוב הזה. ככה הם טוענים שאבא שלהם אמר בחייו. אז היתומים שבאים לקחת את החוב צריכים להישבע. אבל במקרה שטוענים, שטענו ואמרו היתומים של הלווה, אמר לנו אבא, מעולם לא לוויתי, ומצד שני יש כאן שטר שחתומים עליו עדים נגדו, שבשטר הזה מוכח שהוא כן לווה, והוא לא טוען שהוא שילם. זאת אומרת, הוא מודה שהוא לא שילם, כי הוא טוען לא לוויתי, זה אומר שהוא גם לא שילם. במקרה כזה, אם הם טוענים, אמר לנו, אבא, לא לביתי, נפרעין היתומים של המלווה שלא בשבועה. שכל האומר, לא לביתי, הוא בעצם מודה, הוא כמו אחד שאומר, לא פרעתי, דמי. מקרה נוסף, שבו כשאישה באה לגבות את כתובתה, היא צריכה להישבה, ונפרעת שלא בפניו. למשל, הוא נסע לחוץ לארץ, והיא באה לגבות, לא תיפרע אלא בשבועה. אמר רב אחא המכונה שר הבירה, היה מעשה כזה, שהמלווה בא לגבות חוב שחייבים לו מנכסי הלווה, והלווה לא היה בפנינו. ובאו עם המעשה הזה לפני רבי יצחק במקום שנקרא אנטוכיה. ורבי יצחק פסק ואמר, לא שנו שאפשר לגבות מהנכסים של מי שחייב, אפילו שלא בפניו, אלא לחוב של כתובת אישה, שחכמים תקנו שיהיה אפשר לגבות גם שלא בפניו. למה? משום חינה. כדי שיהיה חן אנשים על נשים שידעו שאם הם יתחתנו, הם יוכלו לגבות את כתובתם בקלות ויסכימו להתחתן. אבל בעל חוב? לא. הוא לא יכול לגבות מנכסיו של הלווה שלא בפניו. ורבה אמר בשם רב נחמן, אפילו בעל חוב גובה את חובו שלא בפני הלווה. חכמים תקנו את זה כדי שלא יהיה כל אחד ואחד שלווה כסף נוטל מעותיו של חברו והולך ויושב במדינת הים, והמלווה לא יוכל לגבות את חובו. ואז הפעם הזאת אולי הוא לא ישלם, אבל אחר כך יבואו עניים וירצו ללוות, ואף אחד לא יסכים ללוות להם, כי יפחדו המלווים שאנשים נוספים יעשו את אותו מעשה ויברחו עם הכסף. ואתה נועל דלת בפני לווין, בפני לווין, וכדי לא לנעול דלת בפני לווין, אלא לאפשר את הדבר החשוב הזה שאנשים יוכלו לקבל הלוואות כשהם זקוקים, לכן תקנו שאם אדם לווה כסף ונמצא בחוץ לארץ, באים וגובים מנכסיו שלא בפניו, לפי דעת רב נחמן. בסוף המשנה הבאנו את דבריו של רבי שמעון, ואמרנו שבגמרא בדף פ"ח התבארו ארבעה הסברים על מי הוא חולק ומה הוא אומר. רבי שמעון אומר כך, כל זמן שטובעת כתובתה, היורשים משביעים אותה. ואם אינה טובעת כתובתה, אין היורשים משביעים אותה. מברר את הגמרא, רבי שמעון היה, על איזה דין במשנה הוא חולק? ובמילים אחרות גם מה הוא אומר? אמר בירמיה על ההלכה האחרונה שהייתה כתובה במשנה, מה שכתוב ממש בסמוך. המשנה, ההלכה האחרונה שהיא אמרה, שאישה נפרעת את כתובתה שלא בפניו של בעלה, לא תיפרע אלא בשבועה. משמע, לא שנה, אם היא רוצה לגבות מנכסיו לצורך מזונות, כי הרי מגיע לאישה מזונות מנכסי בעלה, אפילו, זאת אומרת, אם הוא חי, והיא באה לגבות מזונות מנכסיו, הוא לא ישיר בידי המזונות שתהיה ניזונת מהם. היא צריכה להישבה שהוא לא ישיר בידיה מטלטלים, ואז היא גובה הם מזונות מנכסיו. ולא שנה, אם בעלה שלח לגט מהמקום שבו הוא נמצא, והיא רוצה לרדת לנכסיו לגבות את כתובתה, גם שם היא צריכה להישבה. ואתה רבי שמעון לחלוק ולמר, למימר, כל זמן שטובעת כתובתה, כשהיא קיבלה גט והיא טובעת את כתובתה, יורשין משביעים אותה, היא חייבת שבועה גם על המזונות שהיא אכלה קודם מהנכסים של בעלה. אבל אם היא עדיין נשואה, והיא באה לקבל מזונות מנכסיו של בעלה שלח לחוץ לארץ, כמובן היא אינה תובעת את כתובתה, כי היא עדיין נשואה לו. אז היא מקבלת מהנכסים של בעלה מזונות, בלי שבועה. אין יורשים משביעים אותה. הוויכוח הזה, בין חכמים לרבי שמעון, כמפלגי באותו ויכוח בפלוגתא, דחנן ובני כהנים גדולים, בדף קוף דלת, בהמשך המסכת. דתנן, מי שהלך לחוץ לארץ, למדינת הים, ואשתו, תובעת מזונות, בעלה מחויב לפרנס אותה. היא רוצה לקחת מנכסיו, למכור איזשהו קרקע שיש לו, ולגבות כסף בשביל לקנות מזונות. חנן אומר, היא יכולה למכור מהנכסים של בעלה ולקחת מזונות, וכשהיא תתגרש או תתאלמן מבעלה, והיא תבוא לתבוע את כתובתה, תשווה בסוף שהיא לא עקבה משל בעלה כלום, ולא תשווה בתחילה. כשהיא עדיין נשואה, היא לא צריכה להישווה שבעלה לא ישיר בידי המעות למזונותיה. נחלקו על חנן, נחלקו עליו בני כהנים גדולים ואמרו, גם אם היא נשואה, אם היא באה לגבות מזונות, תשווה בתחילה. וכמובן, כשהיא באה לגבות את כתובתה, גם בסוף, גם אז תשווה פעם נוספת שהיא לא עקבה כלום לעצמה, מעבר למה שמגיע לה. וזה הוויכוח בין רבי שמעון לבין חכמים. רבי שמעון סובר כמו חנן, וחכמים, רבנן, סוברים כמו בני כהנים גדולים. אם כן, זה הסבר אחד בדבריו של רבי שמעון. רב ששת לא מקבל את ההסבר הזה. למה? מתקיף לרב ששת. לפי הפירוש הזה, שרבי שמעון חולק, במקרה של אישה שבאה לתבוע מזונות בחיי בעלה, ואומר רבי שמעון שהיא לא צריכה להישבה, אם כן, היי, יורשים משביעים אותה? היורשים? יורשים? קודם כל אין יורשים, הבעל חי. אל תירש אותו בחייו. וחוץ מזה, מי שם את היורשים ממונים להשביע אותם? בית דין משביעים אותה מבעלה, זה מה שהיה צריך לומר. הם אלה שצריכים לעמוד על זה שלא ייקחו מנכסי אותו אדם שנסע לחוץ לארץ שלא כדין. הם צריכים לדרוש ממנה שתשווה שבעלה לא ישאיר את המטלטלים שמהם היא תתפרנס שהוא לא פה בארץ. לכן רב ששת מביא הסבר שני בדבריו של רבי שמעון. אלא אמר רב ששת, דבריו של רבי שמעון בכלל נשנו על משנה בדף פיוו עמוד ב'. המשנה שמה אומרת שאדם שאמר לאשתו שהיא לא תצטרך להישבה לו, היא לא תצטרך לנדור לו נדרים, שהיא לא לקחה מנכסיו מעבר למה שמגיע לה, הוא פתר אותה מלהישבה לו. השבועה הזאת תופסת כל זמן שהוא בחיים, אבל ברגע שהוא נפטר, וכעת הנכסים עוברים ליורשים שלו, ליתומים. אז אם היא לא נגעה בכלל בנכסים מאז שהוא נפטר, ואין שום חשש שהיא לקחה מהם שלא כדין, כי היא הלכה ישר מקבר בעלה לבית אביה, או אפילו שחזרה לבית חמיה, היא נשארה בבית בעלה, אבל היא לא נגעה בנכסים שלו, לא נעשה את אפוטרופסית על הנכסים של היתומים אחר שהוא נפטר, אין היורשים משביעים אותה. ואם אחרי שהוא נפטר, היא כעת מתעסקת עם היתומים, שהם מעולם לא פטרו אותה מלהישבה להם, וגם אביהם לא פטר אותה מלהישבה להם, הוא פטר אותה מלהישבה לא. אז אם נעשה את אפוטרופיה, יורשים משביעים אותה לעתיד לבוא. מעכשיו והלאה, מה שעתיד לבוא, היורשים כן יכולים להשביע אותה, שהיא לא לקחה מה שלא מגיע לה. כמו כל אפוטרופוס שצריך להישבע, שהוא לא לוקח לעצמו חלק מהנכסים. אבל, ואין משביעים אותה על מה שעבר, על מה שהיא לקחה בחייו של בעלה, כי על זה בעלה כבר פתר אותה. ועל החלק הזה, אתה בא רבי שמעון לומר למימר, דווקא כל זמן שטובת כתובתה, היא באה לגבות את כתובתה, היא הרי אלמנה. רק אז, אם היא הייתה אפוטרופסית על הנכסים של היתומים, יורשים משביעים אותה על אותה תקופה. כי היא באה להיפרע מנכסי היתומים, היא באה לגבות את כתובתה. היורשים אומרים לה, את עכשיו רוצה לגבות? כתובה? מצוין. כל אחד שבא לגבות מהנכסי היתומים, חייב להישבע. תישבעי שלא קיבלת כלום עד עכשיו מהנכסים האלה. כי אם קיבלת, בזה גבית את כתובתך. אבל אם אינה טובעת את כתובתה, אומר רבי שמעון, גם אם היא נעשית אפוטרופסית על נכסי היתומים, אין היורשים משביעים אותה. כי אם דובר במשנה, שהאבא מינה אותה שאחרי פטירתו היא תהיה אפוטרופוס על הנכסים של היתומים. ורבי שמעון סובר שאם האבא ממנה אפוטרופוס שיהיה ממונה על נכסי היתומים אחרי פטירתו, אותו אפוטרופוס לא חייב להישבע שבועת אפוטרופסים, שהוא לא לקח ועיכב לעצמו מנכסי היתומים מה שלא מגיע לו. הוויכוח הזה בין חכמים לבין רבי שמעון, כמיפלגי בפלוגתא באותו ויכוח, דאבא שאול ורבנן. דתנן, משנה במסכת גיטין, או ברייתא. אפוטרופוס שמינה הוא אבי יתומים. לפי דעת חכמים, יישבע שבועת אפוטרופוס שלא יקב משל עצמו כלום. וזה דעת חכמים שסוברים שהיא נשבעת על שעתיד לבוא, כי אפוטרופסית של היתומים כן אפשר להשביע אותה. אם מינו בדין את אותו אפוטרופוס על נכסי היתומים, לא יישבע. לפי דעת חכמים, כש אבא ממנה אפוטרופוס, לא חוששים שאם האפוטרופוס ירגיש שלא לגמרי מאמינים לו, הוא יפרוש מלהיות אפוטרופוס. אלא גם אם היתומים יאמרו לו, אנחנו רוצים שתישבע לנו שאתה לא עיכבת מהנכסים שלנו כלום, הוא יישבע להם ועדיין ימשיך להיות אפוטרופוס. הוא לא ייקח את זה ללב, הוא לא יעלב ולא ייפגע. למה? כי האבא הוא זה שמינה אותו אפוטרופוס. זאת אומרת שהיה לו קשר עמוק וחזק ואיתן עם האבא. ואבא עשה לו טובות. לכן הוא יהיה נאמן אליו, גם אם חושדים בו, הוא ימשיך להיות נאמן ולהיות אפוטרופוס על נכסי היתומים. הוא לא ימנע מזה, לפי דעת חכמים. מצד שני, כשבית דין באים למנות אפוטרופוס, אם יתחילו להשביע אותו וכל זה, הוא ירגיש, רגע, אתם לא מאמינים לי? אני משאיר את המפתחות, תחפשו לעצמכם מישהו אחר שיטפל בנכסים של היתומים, לא רוצה להתעסק עם זה. אם לא יאמינו לו, הוא יפרוש, הוא לא ירצה בכלל להתעסק עם זה. אבא שאול אומר, בדיוק להפך, חילוף הדברים. דווקא אם מינו בדין, הוא לא יפרוש. גם אם אתה תאמר לו שהיא שווה. זה כבוד בשבילו. שמעת? בית הדין אומרים שאני אדם נאמן, מינו אותי אפוטרופוס על נכסי היתומים, בסדר, אני שווע כשהם יבקשו, אבל בכל זאת אני נאמן ביניהם. אז אדם שמח על הכבוד הזה שמאמינים לו. לכן אפשר גם להשביע אותו, אין חשש שהוא יפרוש מלהיות אפוטרופוס. אבל אם מינהו אבי יתומים, מה הכבוד הגדול? סתם איזה זרח, איזה פרץ, אף אחד לא מכיר אותו, סומך עליך, נו, זה לא כזה כבוד גדול. מינה הוא אבי יתומים, לא יישבע. כדי שהוא לא יימנע מלהתמנות. וכך סבר רבי שמעון. ולכן הוא אומר, שכל זמן שהיא לא תובעת את כתובתה, אי אפשר להשביע אותה. אפילו אם האפוטרופסות הנכסה יתומים. רבי שמעון סובר כמו אבא שאול, ורבנן, כמו שכבר אמרנו, סוברים כמו דעת רבנן, כמו דעת חכמים. אם כן, זה ההסבר השני בדברי רבי שמעון. אביי לא קיבל את ההסבר השני. מתקיף לה אביי. לפי זה, למה רבי שמעון אומר לשון שנראה כמו שהוא בא להחמיר על חכמים? היי, לפי זה, כל זמן שטובעת כתובתה, גורשין משביעים אותה, זה נראה כמו שאתה מחמיר עליה, עליו עוד ועוד שבועות, אתה מחמיר עליה עוד ועוד שבועות. הרי לפי איך שאנחנו כעת אומרים, רבי שמעון בא להקל, הוא בא לומר, אתם חכמים טוענים, שאם היא נהיית אפוטרופסות על נכסי היתומים, הם יכולים להשביע אותה. ורבי שמעון בא ואומר, לא, אתם לא יכולים להשביע אותה, כי זה אפוטרופוס שמינה אבי היתומים. לפי זה, אם תובעת את כתובתה, אז משביעים אותה מבעל הידיינו. כל זמן שלא תובעת לא משביעים אותה, רק אם היא תתבע נשביע אותה. צריך להגיד לשון שרבי שמעון בא להקל, כי הרי הוא בא באמת להקל. אלא לכן בא אביי ואומר הסבר שלישי בדברי רבי שמעון. אמר אביי, רבי שמעון בכלל חולק על מה שנאמר במשנה בדף פיוב עמוד ב' בחלק שנאמר קודם. זאת אומרת בתחילת אותה משנה. משנה פותחת כך. אם הבעל כתב לה, נדר ושבוע אין לי עלייך. הם מסכמים ביניהם שהבעל לא יוכל להשביע את האישה שבועה שבדרך כלל בעל יכול להשביע את אשתו. אינו יכול להשביע. אבל הוא יכול להשביע את היורשים שלה וכו'. ואם הוא כתב לה, נדר ושבועה אין לי ולא ליורשיי ולא לבאים ברשותי, לא נוכל להשביע לא אותך עלייך, ולא על יורשייך, ולא על הבאים ברשותך, אלה שיקנו ממך את הכתובה, אז לא רק הבעל אין יכול להשביע, לא הוא, אלא וגם לא יורשה, ולא הבאים ברשותו לא יוכלו להשביע, לא אותה, לא היא, ולא את יורשה, ולא את הבאים ברשותה. ואז, אם היא תבוא לגבות את כתובתה, היא אפילו לא תצטרך להישבע. ועל זה אתה רבי שמעון להחמיר ולומר, למימר, שגם אם הוא פותר אותה שהיא לא תצטרך להישבע, אפילו לא ליתומים, זה דווקא כל זמן שהיא לא תובעת את כתובתה. אבל כל זמן שהיא תובעת את כתובתה, יורשים משביעים אותה. והוויכוח הזה בין חכמים לבין רבי שמעון כמפלגי, באותו פלוגתא, דה אבא שאול בן אבא מרים, שהדברים שלו נאמרו בדף פ"ז עמוד א', שאבא שאול בן אבא מרים אומר, בכל מקרה, גם אם הבעל פותר את אשתו מלהישבע, אם היא באה לגבות את כתובתה מנכסי היתומים, היא בכל מקרה תצטרך להישבע. בוויכוח הזה בין אבא שאול, בין אבא מרים ורבנן, שרבנן סוברים שבמקרה כזה, שהוא אמר מפורש שהיא תהיה פטורה מלהישבע, אפילו ליתומים, כשהיא באה לגבות את כתובתה, היא לא תצטרך להישבע, בזה הוויכוח בין רבי שמעון לבין רבנן. רבי שמעון סובר כמו אבא שאול, שבכל מקרה, אם היא באה לגבות את כתובתה, היא חייבת להישבע, גם אם אבא פטר אותה. ורבנן סוברים כמו דת רבנן, שהיא תהיה פטורה. רב פאפה לא מקבל את ההסבר השלישי הזה, כי הוא מקשה, מתקיף לרב פאפה. לפי זה מובן, דווקא רק החלק הראשון בדברי רבי שמעון, התינח, כל זמן שתובעת כתובתה, היורשים משביעים אותה. אפילו אם הבעל כתב לה מפורש שהיא תהיה פטורה מלהישבע אפילו ליורשים, בכל זאת היא חייבת להישבע. אבל לא מובן מה רבי שמעון ממשיך ואומר. אם אינה תובעת את כתובתה, אין היורשים משביעים אותה. בשביל מה רבי שמעון צריך לכתוב את זה? מה יקלה ממה? אלא אמר רב פאפה את ההסבר הרביעי והאחרון. רבי שמעון לא חולק רק על רבנן שפותרים אותה משבועה. אם הוא כתב שהוא פותר אותה מלהישבע אפילו ליורשים שלו. לא רק עליהם חולק רבי שמעון. אלא הוא בא בחלק השני של דבריו לחלוק לאפוקי מן רבי אליעזר ומחלוקתו של רבי אליעזר שהם חכמים שהם שניהם שם בדף פי וב עמוד ב' אומרים שאם אדם ממנה את אשתו חנוונית מוכרת בחנות שלו במקולת שלו או שהוא ממנה אותה אפוטרופסית על נכסיו לשאת ולתת בנכסיו למכור וכולי מנכסיו הוא יכול להשביע אותה בכל עת שירצה כשיש לו ספק רבי אליעזר אומר אפילו אם הוא לא ממנה אותה אפוטרופסית אלא סתם אפילו על פלחה על הצמר שהיא טובה ועל עיסתה על הבצק שהיא עושה שכל אישה עושה בבית הוא יכול להשביע אותה שלא יקבע לעצמה מעבר למה שמגיע לה על זה בא רבי שמעון ואומר אם אינה טובעת את כתובתה אתה לא יכול להשביע אותה גם אם היא חנוונית בחנות שלך, גם אם היא אפוטרופסית על נכסיך, כל שכן אם היא בסך הכל באה לטוות צמר או לעשות עיסה, אתה לא יכול להשביע אותה שלא יקבע מעבר למה שמגיע לה. עד כאן דף פחת.